טוב, רבותיי וגבירותיי, אנחנו מלאך הידעות בישראל, פרק ו', לקראת סופו של המאמר, אחרי דרך ארוכה שעשינו. תוך שנה הצלחנו לעבור על 3,000 שנות היסטוריה ישראלית, זה יפה. זה גם הפרק המשמח של המאמר, אחרי כל הנפילות ומשברים ועבודה זרה ודתות ובודהיזם וכו' וכפירה, אז אנחנו מגיעים להפי אנד, לסוף עם ישראל חוזר לארצו והכל נהיה סבבה. בואו זקלו בבקשה פרק ו' עמוד קופטת ו', קראנו שתי הפסקאות הראשונות אבל אני אקרא אותן בזרזות ונעבור לפסקה הבאה. הכותרת של הפרק, אומר הרב, התאחדות האידאות בכנסת ישראל בתחייתה בארצה, רשמי דרכיה ופעולתיה. כן, אמר הפרק הזה הוא מכיל א' את התיאור של האחדות מחודשת של האידאות, של שני הצדדים של הקודש והחול, החומר והרוח שהולכים ומתקבצים פה בארץ ישראל ובונים את המציאות האידיאלית, וגם רשמי דרכי ופעולתי. זאת אומרת, הרב נותן בפרק הזה גם קווים עקרוניים, קווים כלליים, מה צריכה להיות ההתנהלות שלנו בדור, כן, בדור שזכינו לחיות בו, שהוא החזרה של עם ישראל לארצו וחזרת האידאות למקומם. ההכשר של הרוח הלאומי של כנסת ישראל להתנער ולקום לתחייה תלוי הוא במידת אפשרותו לקבל את האורה האלוהית העליונה להיות לו לנשמת חיים. אין, פעם שעברה עשינו איזו סקירה היסטורית קלה על כל המהלך הזה של שיבת ציון, החל מעליית תלמידי הבית יוסף, רבי יוסף קארו, עד הקמה של מדינת ישראל. היינו צריכים גם, לא צריכים עשינו, אבל אני צריך להוסיף כמובן גם את המדרגה של מלחמת ששת הימים, שזה עוד קומה של כיבוש ירושלים. מכל מקום, אבל המוטו שהרב איתו מתחיל את הפרק, זה להגיד לך, ההכשר של הרוח הלאומי של כנסת ישראל לקום ולהתנער ולקום לתחייה, היכולת של עם ישראל להקים פה מחדש את הצד הלאומי, את הצד החומרי, תלוי הוא במידת אפשרותו לקבל את האורה האלוהית העליונה להיות לו נשמת חיים. הדבר הזה תלוי בכמה שעם ישראל יפתח את עצמו לקבלת האורה האלוהית העליונה. כמה שעם ישראל יותר יאפשר למימדים, כן, של האידאה האלוהית, למימדים הרוחניים, הדתיים, ללכת ולהופיע יותר, ככה גם מתחזק החוסן הלאומי. שוב, זה דברים שהיום בימינו הם נראים מובנים מאליהם, זה פשוט היום כל בר דעת מבין שאם מדינת ישראל לא תחזק את הזהות היהודית שלה, אז גם הזהות הלאומית שלה היא תלך ותחלש. הנה עכשיו בדיוק יודעים, יש מאבק של המורים לאזרחות, בסדר? שזה קרבה למישהו שם משפחתית, אבל שדברים על זה, שלימודי האזרחות במדינת ישראל חייבים לחזק שם את היסוד הלאומי על חשבון היסוד הדמוקרטי. כן, דבר ש גורם זעזוע אצל מגזרים מסוימים. והסיבה שאומרים, זה בלי קשר עוד לצד הצדדים העליונים שאנחנו רואים פה עכשיו, של בית מקדש, תם, מצד השרידות, בשביל שעם ישראל יצליח לשרוד, מדינת ישראל תצליח לשרוד בתוך המציאות העוינת והבלתי אפשרית שאנחנו מצויים בה, אם לא תהיה זהות יהודית, אם לא יהיה פה חיזוק של הנוער, ליסודות המסורתיים, הדתיים של עם ישראל לדורותיו, לא יהיה פה שום מוטיבציה ושום יכולת להגן במלחמת הקיום שאנחנו עומדים מולה. הדברים האלה, אז היום הם מובנים. בזמן שהרב קוק כתב את המאמר שעוד לפני 100 שנה, זה לא היה מובן, להפך. היה נראה שככל שתזרוק יותר את הצדדים הדתיים, ככל שתתנער יותר מהמסורת הדתית, ככה את יותר תצליח לחזק את הצדדים הלאומיים. זו הייתה כל הגישה של אנשי העלייה השנייה, של מקימי המדינה, שמה והסברנו מאיפה זה הגיע, שמת בגלות היה דגש מאוד גדול על הצד הדתי, על חשבון הצד הלאומי, כי זה מה שעם ישראל היה זקוק באותה תקופה, והיהודי הגלותי הקלאסי, הוא לא מסוגל היה להקים פה את התשתיות למדינת ישראל. ולכן לאט לאט התעצבה תפיסה, שבשביל להקים פה מדינה חייבים להקים פה יהודי מזן חדש, להפך, ולהתרחק כמו מאש מכל מה שקשור למסורת ודתיות וכולי. טוב, השם ימחל לאותם אנשים, זה דברים שנעשו בדרך כלל בלי כוונה, אלא פשוט מאיזו מציאות שהם נולדו אליה, אבל מכל מקום מהרב, כבר אז, לפני השנה אומר לכם, אתם טועים, תדעו לכם שאתם טועים. אתם לא תצליחו להקים פה רוח לאומית, אתם לא תצליחו להקים פה בית לאומי לטווח ארוך, אם לא תחזקו את היסודות האמוניים בעם ישראל. וכמו שתחזקו יותר זה אותה אמונים, ככה גם יצמח פה משהו יותר גדול. כן. תראה, היה כמובן מטבעו של ציבור, יש יותר ויש פחות, אבל הרוח הכללית הייתה אתאיסטית מוחלטת. זה הכוחות שהובילו את שיבת ציון, את הכוחות שהקימו את המדינה.
למה דווקא היהודים?
כי, מה זאת אומרת למה היהודים?
בצורה שאלת יהודים.
כן, אבל נכון, באמת לא, אתה שואל מה הניע אותם להקים בית יהודי לאומי בארץ ישראל? אתה צודק, אבל זה היה קשר מאוד שהם לא ידעו להסביר את זה לעצמם. זה באמת, זה בדיוק הראיה לכך שכל שיבת ציון היא לא התחילה מתוך משהו הכרתי בחירי, אלא ממשהו הרבה יותר נשמתי ואלוהי. כי אם היית שואל את החלוץ הממוצע בעלייה שנייה, למה לך לעלות פה לארץ ולמות בקדחת ולא לנסוע לארצות הברית, או למה שלא תקים את היישוב היהודי, גם אם נגיד אתה דוגל בזה שהפתרון לבעיה היהודית לא יהיה, אלא אם כן יהיה פה באיזה מדינה אוטונומית. אז א', תשאל את עצמך, למה אחד צריך פתרון לבעיה היהודית? בוא נתבולל ונגמור סיפור אם אתה לא מאמין באלוהים. ב', גם אם כן, למה אתה רוצה לפתור את זה פה? בוא תלך לקנדה, נכון? כמו שהיה שם הצעה של אחד בשם, נו? שם איזה אחד בארצות הברית, שהציע להקים את מדינת הררת, בסדר? להקים את מדינת ישראל ליד מפלי הניאגרה. בלי ספק. יש יתרונות במקום, הרבה בחינות, גם מזג אוויר, גם תיירות, גם שכנים יותר ידידותיים, בסדר, קנדה. מה זה? מים, נכון? גם יש דובים, קצת חורף, בסדר, אבל זה דברים שאפשר להסתגל אליהם. בסדר, זה דבר שלא הצליח, למה לא הצליח? למה הלכו לאוגנדה? אתה זוכר, הם לא ידעו בדיוק להסביר את זה לעצמם. היית שואל אותם, היו מדברים באופן מעופל על איזה, אנחנו חוזרים הביתה, אנחנו חוזרים אל המקום שאליו חלמו אבותינו. הגדולים שבהם, כמו בן גוריון, טיפחו איזה תיאוריות, שעכשיו אנחנו חוזרים לימי התנך, כן, ומדלגים פה על 2000 שנות גלות, וחוזרים לימי דוד המלך, ברמה הפשטנית של דוד המלך, כלומר, איזה חיים טבעיים, זורמים, בלי כל הסייגים הדתיים שהוכנסו במהלך הגלות. לכן היה למשל איזה, היה איזה תנועה בתחילת הציונות, קראו לה הכנענים, ככה זה נקרא, שהם אמרו שאנחנו, פיתחו איזו תיאוריה מתוסבכת, שאנחנו בעצם הצאצאים של עממי כנען, בסדר? שעם ישראל שהגיע פה בזמן ישוע בן נון, הוא התבולל פה עם עממי כנען, ואנחנו בעצם חוזרים עכשיו לכנען, לא לארץ ישראל במשמעות הדתית שלה, אלא ל חיים הפראיים והאליליים שהיו פה בחבל ארץ הזה לפני 1,000-2,000 שנה. כן.
יהודת ישראל לא תמכה בללכת לאוגנדה?
למה ללכת ליהודת ישראל? המזרחית תמכה ללכת באוגנדה. הדתיים, נכון? הדתיים. הם לא, הדתיים אמרו לעצמם, עם כל מה שהניע אותם אלה שהיו שייכים לתנועה הציונית, מה שהניע אותם זה להציל את עם ישראל, פיגוח נפש. אז הרבה יותר רגיוני, הלכת לאוגנדה, נכון. ושם זה נראה בה הרבה פחות מסוכן. למה להיכנס דווקא לארץ? נכון, ושים לב שהמציאות, הקדוש ברוך הוא מה שנקרא, צוחק להם בפנים. כי אם המטרה הייתה להציל את עם ישראל, המקום הכי מסוכן היום על פני הגלובוס ליהודי לחיות, זה פה בארץ ישראל. כמה יהודים נהרגו על זה שהם יהודים במהלך ה-60 שנה האחרונות.
אני לא חושב כך, כי הקבוצה שעלתה לארצות הברית באותו זמן זה בערך מה שעלה לפה?
לא, עלו פי כמה.
או פי כמה נעלם מעם ישראל.
או, בסדר, אז זה אתה אומר מבחינת התבוללות, אבל מבחינת, אבל זה החילון להגיד לך, לא אכפת לי שהתבוללו. מה לי היה אכפת לפני 100 שנה? מה היה אכפת לסבא שלי? שטופחים בנו, עושים פוגרומים, נכון? העם היהודי נכחד מבחינה פיזית. ההתבוללות לא מטרידה אותי. מבחינה פיזית, בוא נעלה לארץ ישראל, נקים פה המקום היחיד שבו נוכל להגן על עצמנו. אם זה הסיבה היחידה, היום שאתה מסתכל 100 שנה אחורה, הציונות נכשלה מהצד הזה. פה זה מקום שבטוח ליהודים, ובפור. בארצות הברית הרבה יותר בטוח. טוב, אז הגיעו לך תיאוריה, בארצות הברית בטוח כי יש לנו מדינה, בגלל שיש לנו מדינה זה מגן על היהודים בכל העולם. טוב, יש בזה משהו. אבל עדיין, מי שכל השאיפה היחידה שלו הייתה פה לעלות לארץ ישראל בשביל להגן על עצמו, מבחינה פיזית, אז זה לא ברור למה דווקא פה. אפשר למצוא הרבה מקומות אחרים. טוב, אבל אף על פי כן, הקדוש הוא הניע אותם לכאן, ואומר להם הרב קוק, תדעו לכם, שאתם לא תצליחו להקים פה את מה שאתם רוצים באופן מעופל, אתם לא תצליחו להקים אם לא תחזקו את היסודות היהודים, האמוניים, הדתיים, ששורשיהם בכל הגלות. כותב בזה איגרת שהיישוב החדש צריך לדעת שכל ההצלחה שלו נובעת מתוך היישוב הישן. כן, היישוב הישן, היישוב החרדי בארץ ישראל, שהוא לכאורה כל כך התנגד אל הציונות, ובאופן טבעי היה מתח וחיכוך כל הזמן בין המחנות הללו, אומר הרב לישור, תדעו לכם שכל ההצלחה שלכם, החקלאית, הכלכלית, הצבאית, היא מגיעה מתוך התורה של היישוב הישן. גם הם לא מתקבלים לזה. זה הרעי. טוב, ואומנם, אומר הרב, הזמן עשה את שלו, וחושך הגלות גם הוא פעל את פעולתו. כן, ראינו פעם שעברה, מה קרה, למה עכשיו אנחנו כן יכולים לחזור? מה השתנה אחרי 2000 שנה? פיזורה שכנסת ישראל בעולם הכריע הרבה לצד הטוב את מהלך העולם הכללי. ביטול המרכז הלאומי הפסיק את המחשבה המוטעת לחשוב את ההכרה האלוהית העליונה רק לנחלה מוגבלת בתחום גיאוגרפי מיוחד וממלכה מיוחדת. ועיניכם פירדה, אתם תאמרו, יגדל השם מעל גבול ישראל. מה שהתברר מהלך 2000 שנה האלה, שנצח ישראל הוא לא מותנה במקום. לפני הגלות היה איזושהי טעות לבוא ולהגיד, יש פה שאלה, אומרים שנראה לי שזה הברון עיר שרצה להקים מדינה יהודית באמריקה, אתה מתבלבל, הברון עיר שרצה להקים בארגנטינה. זה לא המדינה בקנדה, זה משהו אחר. זה היה גם עוד רעיון מעניין אגב. אתם יודעים, ברון הירש, וגם היה איזה יהודי עשיר בסוף המאה ה-19, שהיה לו רעיון לקחת היהודים וליישב אותם במושבות בארגנטינה, שיגדלו שם בשר וכו'. הוא הביא כמה אלפי משפחות. והרצל נפגש איתו וניסה לשכנע אותו להפנות את המאמצים לארץ ישראל, אבל הוא סרב. טוב, זה גם פה ברור מהחזון של מי היה יותר מריאה לטווח ארוך.
אני חושב כבר.
מה זה?
הבנים שלהם
כבר במכון. אלה מארגנטינה. לא אומר, זה גם היה שלב חשוב בהיסטוריה של עם ישראל. למדו איך לעשות על האש, זה, יש דברים. מכל גלות קיבלנו דברים חיובים. בסדר, שנוכל לחגור את יום העצמאות בארץ ישראל, אז למדנו לגדל בקר בארגנטינה. אפשר להבין. יש אגב, יש עדיין, הקהילה היהודית בארגנטינה היא מורכבת רובה, או לפחות חלקה מהצאצאים של אותם אלה שהגיעו לפני 100 שנה, על ידי הברון הירש. בסדר, הם נמצאים שם. אז אמרנו, זה שעם ישראל במשך 2000 שנה היה בכל העולם כולו, הדבר הזה הוכיח למי שלא הבין שנצח ישראל לא תלוי במקום גיאוגרפי. אמרנו, זה קצת רעיון מסוכן להגיד, אבל הרב אומר אותו בכל זאת. זאת אומרת, לפני שהייתה גלות, היה איזה אב אמין לבוא ולהגיד, טוב, למה עם ישראל שורד? כי הוא נמצא בארץ משלו, יש את אלוהי הארץ, נכון? יש כזה ביטוי שהשורים, אני לא טועה, הבבלים, הם הרי ירבבו את ה... לקחו גויים ויושיבו אותם במקום עם ישראל. זה הבבלים, לא? ולקחו את עם ישראל ושוב אותו בבבל. אז הגיעו עריות לאכול את... ועשו שם נזקים לגויים שישבו פה בארץ ישראל. אז אותם גויים פנו למלך בבל, אמרו לו, תשלח לנו את אחד מהכהנים שילמד אותנו את משפט אלוהי הארץ. זאת אומרת, זה נתפס שיש פה איזה אל מיוחד לשטח הגיאוגרפי הזה, שהוא פה בארץ ישראל צריך להקשיב לו. שוב, זו תפיסה שלוקחת את היהדות, את אלוהי ישראל, וגם מכניסה אותו לאיזשהו תפיסת עולם אלילית, שיש פה משהו מוגבל, שמתאים רק לאיזה זמן מסוים, למקום גיאוגרפי מסוים. מה הוכיחה הגלות? בדיעבד כמובן, הוכיחה הגלות שעם ישראל, יש 2000 שנה, מפוזר בכל העולם, בלי ארץ גיאוגרפית, בלי מציאות משותפת, בלי שפה משותפת, מפוזרים בכל קנה מידה אפשרי, ויחד עם זה נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. זאת אומרת, המציאות האלוהית היא מעבר לכל מגבלה של העולם הזה. יש כאן משהו שהוא מעבר לטבע, שהולך ושורד בכל המקומות, בכל הזמנים, בכל הקשיים, ועכשיו שחוזרים לארץ ישראל, הבירור הזה על נצח ישראל הוא בהרבה יותר חזק בנפשות מאשר היה לפני 2000 שנה. האלפיים שנה האלה, זה מה שחינך את עם ישראל והעולם כולו, והדבר הזה אומר הרב, הרעיון הזה נראה כבודד, עזר הרבה לבהירות המושגים הראשונים בכלל והשפעתם לטובה. הדבר הזה זיקך את כל החשיבה, את כל התפיסה האמונית הישראלית, מה שמאפשר היום להקים פה מחדש את עם ישראל בארץ ישראל, בלי כל הבעייתיות שהייתה לפני הגלות. טוב, עד כאן הגענו, כן. מה זה? כן, אתה רואה שעם ישראל שורד גם שהוא לא בארץ ישראל. זה החידוש. ברור, זה המקום שבו הוא מתגלה, שבו הקדוש הוא מתגלה בשיא שלמותו. כן, זה גם בכנסת. יש לך ארון קודש ויש לך לא ארון קודש. זאת אומרת, יש מקום שבו הקדושה מתגלה בצורה יותר איכותית, גם בארץ ישראל. יש 10 קדושות. יש ירושלים ויש קודש הקודשים וכו'. אבל מכל מקום, בזה שעם ישראל שורד בכל מקום בגלות, זה ביטוי לכך שיש משהו בנצח הישראלי, ברעיון הזה של תורת ישראל, של אלוהי ישראל, שהוא נמצא בכל מציאות אפשרית ויכול לה. בסדר? הנצח מנצח. בסדר? והדבר הזה עכשיו שחוזרים לארץ ישראל, לוקחים את כל הניצוצות האלה שהיו בכל הגלות, כל עדה, כל קהילה, במקום שהיא הייתה, עם התמודדויות שהיא הייתה, האוצרות הרוחניים שהיא יצרה, והכל עכשיו חוזר לארץ ישראל בצורה בהרבה יותר שלמה ומלאה. בסדר? עברו מסלול, סיימו מסלול, ועכשיו חוזרים לחזר. טוב, עכשיו ממשיך הרב. הביסום הכללי של העולם הבא מהשפעת כוחה של כנסת ישראל ולכל הפחות מהכרעתה החשובה, גם או בייחוד בגלותה ופיזורה, הוא ענף מביסומה של האומה בעצמה שחוזר גם הוא לעורר את רוח החיים באומה. מביא הרב דוגמה מהאדם הפרטי. החוטא אשר נפשו הוא טמאה, כל אוטומתו בו ישכב בבושתו ומכשול אבונו נגד פניו. וגם אם יתגבר בכוח עזות מצח, רק מעט יעמוד ועד מרה תשוח עליו נפשו, וישוב וישפל בקרבו. רק אחרי רצותו את אבונו יחוש מחדש את הערתו ואת עצמו וישוב לו כוחו, גבורת רוחו ועוז פניו. כנסת ישראל בכל ימי גלותה ידע את אבונה, כן עכשיו הרב חוזר אל הנמשל. כנסת ישראל בכל ימי גלותה ידע את אבונה וחשה את מחובה הרוחני בחולשה של כלימה פנימית. ולדוגמה לכך, שכל אנשי השם שהיו בכל דור ודור במשך הגלות, אשר גם במצב של גלות איומה והשפלה נוראה, המדכא את רוח ונפש, התעלו להיות אנשי קודש קדושי עליון, לא יכלו להכניס בקרב האומה בכללה, דגש על הבכללה, רוח גבורה והתרוממות עוז בולטת וגלויה. למה? כי הנשמה הכללית של האומה הייתה צריכה להתקדש ולהתאר מתומתה, כור ברזל של צירוף זה הייתה הגלות עם כל פחדיה ומחוביה האיומים, ימי הבית השני והכנה טובה לפיזור היום, השביטה ארוכה מעסקי מדיניות וסכסוכיהם השקיטה לתקופות ארוכות את הרוח הכללי של כנסת ישראל, הדיות לדי זמן ודי ניסיון להעמיק יפה בחשבון עולמה. ועתה, כאשר ערכו הימים וירושלים לקטה מיד השם כפליים בכל חטותיה, החל האומה בכללה להרגיש את הערתה, את בור כפיה וצדקת נפשה, ועם זה את חפצה לשוב לתחייתה. רגשותיה הלאומיים מתרפקים לשוב אליה, והחפץ לשוב אל קינה, אל מקומה וארצה, הולך בה הלוך וגדול. אמנם לא תדע עוד את נפשה, מאין בא לה הרוח, ומה ערכו וכוחו, ובסתר הלב מבקשת היא עדודה, שואפת על האורה האלוהית שתגלה ותראה לה באדר גאונה, כי מעולם וכשנים קדמוניות. בואו נסביר קצת את הדברים, למרות שהעיקרון הכללי הוא ברור. אומר הרב, דוגמה מהאדם הפרטי. יש כזה ביטוי שהרב אומר באורות התשובה, פסקה, אומר שם הרב, מאין בא העצב של הרשעים. אומר, שים לב, יש כזה ביטוי בזוהר, שתחול עצוב, כן? התחול, לא משנה, צורך העניין, זה החלק בגוף שחזל אומר שהוא אחראי על העצב, אז הרשעים נקראים עציבו דתחול, יש להם תחול עצוב. הרעיון הוא, להיכנס עכשיו לפרטים הפיזיולוגיים, תודה רבה, שיש איזשהו קשר בין דינמיקה וחיוניות נפשית לבין צדקות, וכנה לפוך. יש קשר בין דיכאון בין עמידה במקום לבין עצבות. כאשר האדם הוא מתנהג בצורה לא ראויה, אם הוא אדם עם טיפה צלם אלוהים בלבבו ולא הגיע כבר למצב של שחיקה נפשית מוחלטת, יש גם דברים כאלה ש... כן, הרשעים ססים ברע, זאת אומרת, יש אדם שכבר כל כך השקיט את כל אלוהים בלבבו, עד שהוא לא מרגיש שום מסור מצפון, וכולו שמח ברשע שהוא עושה. אבל אדם נורמלי שהוא לא כזה, כאשר הוא מתנהג בצורה לא ראויה, הוא חש איזושהי, כן, שמענו, נקיפות מצפון, זאת אומרת, זו תחושה פנימית שהוא לא בסדר. מה זה לא בסדר? מסביר הרב באות התשובה, הוא מרגיש שהוא הולך בניגוד לכל המציאות. המציאות כולה זורמת לכיוון מסוים, יש איזשהו סדר לעולם, יש איזו מגמה לעולם, איזו מטרה לעולם, ואתה הולך ומתנהג בצורה שמתקוממת נגד כל הסדר הנכון של היש, של המציאות. הדבר הזה נותן תחושה לא טובה, כי האדם מטבעו הוא הרמוני, הוא רוצה להתחבר עם כל המציאות, וכאשר הוא עומד בניגוד לה, הדבר הזה יוצר תחושות, מה שאמרנו, ייסורי מצפון. העסק לא זורם לכיוון הנכון. הדבר הזה גורם לאדם לעצבות וחוסר פעלתנות. כאשר האדם לא שלם עם עצמו, כאשר הוא מרגיש שהוא לא הולך בכיוון הנכון, זה לא מאפשר לו את שמחת החיים, את היכולת התגברות. אומר הרב, החוטא, כאשר אדם חוטא, אחד המאפיינים לאדם חוטא, זה סוג של רפיון ופסיביות. אנחנו יכולים לראות זה גם על עצמנו, נכון? שאנחנו נמצאים במצב רוח לא טוב, זה בא לידי ביטוי בדרך כלל באיזשהו... סוג של מוות, זאת אומרת, סוג של סוחבים איכשהו. בסדר? עצבות, דיכאון, זה מעין מיטה, זה משהו שכוחות החיים מתים בך. לעומת זאת, כאשר אדם הוא שלם עם עצמו, כאשר אדם יש הזדהות מוחלטת בין הצד הפנימי שבו לבין הצד החיצוני שבו, הדבר גם בא לידי ביטוי בזה שהוא מתמלא בפעלתנות ושמחה. מלא שמחת חיים, התקדמות, יודע לאן הוא הולך. מהרב, אינדיקציה האם אדם הוא נמצא במצב רוחני טוב או במצב רוחני לא טוב, זה מידת השמחה שלו, מידת הפעלתנות שלו. שוב, זה דבר מתה, כי לפעמים יכול להיות אדם, כמו שאמרנו, שהוא כל כך טשטש את העולם הרוחני שלו, שהוא אדם חוטא, אדם מושחת, והוא עוד מאושר מזה, והוא מדמה כלפי חוץ כאיזה אדם מאושר. זה גם תופעה ידועה. וגם יכול להיות מצב הפוך, יכול להיות אדם שעובד על עצמו וכולי, ועכשיו הוא נמצא באיזה שלב שהוא בבירור עצמי ובאיסורי מצפון על החטאים שעשה, ולכן יש בו גם סוג מסוים של עצב, זה גם דברים נכונים. אבל בגדול, איך אמור לראות אדם אמוני? מלא פעלתנות ושמחה. זה הפוך לחלוטין, כמו שלמרנו הרבה פעמים באמר, בין התפיסות הדתיות הרגילות, שמדמות שהאדם, כן, אדם דתי, זה אמור להיות מישהו כזה סקפן, מסכן, כזה מסתובב כל היום בפנים עצובות ומאוהרות, ודאי שלא. זה הגישה הנוצרית הידועה, או הבודהיסטית, תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה. הגישה האמונית היהודית, אדם מאמין שווה אדם שמח. אדם שמח שווה אדם פעלתן, בסדר? מלא עוצמה. וכנה להפוך. אדם לא מאמין, שווה אדם עצוב, שווה אדם פסיבי, שווה אדם בדיכאון. יש פה איזו שאלה. וואה, טוב, אז זה שוב... כן, טוב, אנחנו נעלה. יש פה גם שמות מעניינים ושואלים, אני חייב להגיד לכם משהו. יש אחד בשם קרגיבול. אוקיי. איך הרב קוק היה מסביר שהיום לאף ישראל לא אכפת מציונות חוץ מסבלימינל והצרפוקאין? מי זה צרפוקאין? סבלימינל אני מכיר, אבל מה זה צרפוקאין? יש משהו? אנשים מתייאשים וחושים שזה ברור ופשוט בלי להבין את היופי והחשיבות שבדבר. אוקיי. מה? הצרפוקאין לפני סבלימינל? אוקיי. טוב, אנחנו ניגע כרגיבול היקר, אנחנו בעזרת השם עוד ניגע בשאלה שלך. כאילו השאלה איך שבאמת אנחנו רואים שהיום רוב הציבור הישראלי לא אכפת לו מציונות, זה ניגע בזה, זה גם משבר שהוא צפוי וזה טבעי מאוד שיקרה דבר כזה. בגדול אני רק מחבר משפט שיש כאן איזשהו סוג של ריאקציה, בסדר? אחרי כמה שנים שהציונות ככה הייתה בגדול, עכשיו אנשים מחפשים את הזהות הפרטית שלהם וממילא הציונות נראית כמשהו מופשט ורחוק ומעדיפים סוג של חוויה קיומית. וצריך להתמודד גם עם זה, בלי חלילה לפגוע בסבלימינל, שיש לו את הזכויות שלו. מה זה? מה זה הוא? זה בסדר, סך, דבר חופשי. אתה עוד, אתה מעריץ שלו, דבר. אני מעדיף את הצל, אגב, הוא נראה לי בהרבה יותר, יותר עם אישיות. כן.
בהקשר של היחס של הנוער, או אולי כל העם לציונות, אני חושב שכל פעם שנתקלתי במצב שדע איזו נגמר כאילו בקטע של הציונות, זה פשוט בגלל שאנשים לא יודעים מה זה ציונות. ואומרים, טוב, אנחנו כבר במדינה.
כן.
זהו, כאילו הושגה המטרה של הציונות.
כן, בסדר, אבל זה לא סותר, שברור שהיום רוב הנוער ורוב הציבור הוא לא חי את הרגע, השעה, וזה שעם ישראל חזר לארצו, וזה מה שממלא את מוחו, אלא ממלא את מוחו דברים אחרים. שאלה, למה זה קרה? אתה אומר, זה הרב ידבר על זה גם בהמשך, אבל לא נקדים את המאוחר, אני אומר עוד לפני זה. אומר הרב, אני חוזר למשל שלנו, שכמו אדם פרטי, כאשר הוא עולה על מסלול החיים האמוני הנכון, הוא אמור להתמלות שמחה ופעלתנות, אותו דבר מהרב זה גם כלפי האומה כולה, במציאות הציבורית. אם אתה רואה שבעם ישראל יש כוחות לקום מחדש, להתנער לתחייה, לנצח את כל המכשולים ולהקים פה מחדש את תחיית עם ישראל בארצו, זה הראיה לכך שכל החטאים נמחלו. מאיפה אנחנו יודעים שהרי מפני חטאינו גלינו מארצנו, הגלות הייתה בגלל חטאים, למדנו מה קרה בסוף בית ראשון, קרה בסוף בית שני, מאיפה אנחנו יודעים שעכשיו כבר התרפנו ואנחנו יכולים לשוב? תשובה, עצם זה שעם ישראל מגלה כוחות לשוב אומר הרב, זה אינדיקציה לכך שיש חזרה בריאות. כי אם עם ישראל עדיין היה עם חטאים, עדיין היה עם מציאות פנימית מעורערת, הוא לא היה מוצא בעצמו את הכוחות לשוב ולחזור. מה קורה עכשיו? עכשיו אנחנו בשלב נוסף, אחרי שעם ישראל חזר לארצו והקים את הקומה הראשונה של גילה בעצמו כוחות, חטאי הגלות נמחלו לצורך העניין, עם ישראל כיפר על כל הכשלים והחסכים הרוחניים שהביאו אותו לגלות, חוזר לארץ ישראל, אבל מכיוון שהחזרה היא לא מגיעה באופן חלק, אלא היא הולכת עם כיוון של ריאקציה לכיוון החומרני בצורה מאוד מאוד חריפה, אז מתגלים עכשיו עוד מחלות אחרות או מחלות ישנות שפורצות מסוג באופן אחר. ועכשיו יש חולשה מתוך המציאות החומרית שהוא בנה לעצמו, וצריך להתמודד בה, אבל המחלה שאתה מתמודד איתה עכשיו היא כעין וכאפס לעומת המחלה שהייתה בזמן הגלות או לפני חורבן. כמו שדיברנו פעם שעברה, השנאת חינם שיש היום היא כלום לעומת השנאת חינם שהייתה בסוף ימי בית שני.
זה השנאת חינם, זה המקור לזה שהמדינה לא קמה עד לפני 60 שנה?
גם, לא רק זה, השנאת חינם, עבודת זרה, גילות שפרות דמים, או בעומק העניין אשר ראינו במהלך האידאות, זה שהיה חסר הבניין האישיותי, כן? מה, אותם דברים שבית שני היה אמור להקנות לעם ישראל, את העבודה הפרטנית, האישית של כל אחד, כל הדברים האלה שהגלות זה הזמן שהם התפתחו, כן, הם לא היו עדיין שלמים עד לפני כמה עשרות שנים. רק שנייה אחת, רק שזה, אתה מבין את העניין? לא, אבל אנשים עשו את הנפש. אבל אנשים עשו את הנפש. זה נכון שהשאיפה שם הייתה להקים בניין חומרי. אבל הם...
היום זה ככה, אבל זה לא לאומי, זה אישי.
נכון, אבל אין מה להשוות. שוב, כל הבעיות שאנחנו סובלים מהם היום במדינת ישראל, הם כלום לעומת מה שהיה פעם. אתה צריך להבין. היום, עם כל הפריצות וההשתוללות וכו', זה לא טירוף של עבודה זרה כמו שהיה לפני 2000 שנה. בסדר? אנשים לא רוצחים אחד את השני, כמו שהיה בימי בית שני. וזה גם אנחנו לא נמצאים היום במציאות החברתית של דין אלמנה לא ישפוטו ויתום לא יבוא אליהם, מתעללים בחלשים. זה לא המציאות של המסרדר. עם כמה שאנחנו ציניקנים, ברור שיש חריגים ויש גם תופעות. אבל בגדול, מדינת ישראל היום, הציבור הישראלי היום, זה ציבור שבאופן עקרוני הוא רוצה להקים חברה צודקת ברמה זו או אחרת. כל הדברים האלה, ובכלל, כל הכוחות חיים הם לא כמו שהיו פעם. גם לשלילה, אבל אין, שמענו, היום אנשים לא הולכים ורוצחים אחד השני בגב כי הוא דיבר אליהם לא יפה. בסוף שבבית ראשון זה מה שהיה. אתה רואה שם את הפסוקים ואת המדרשים. בגלות, לא, הגלות הייתה הרפואה, אבל בגלות זה לא הייתה חוכמה, כי בגלות לא חיית בחיים חברתיים, אז גם כל הפשעים החברתיים לא היו בכלל, לא באו לידי מבחן.
בתוך קהילה למשל.
לא, אבל זה עדיין, זה קהילה ששולטים עליה גויים, כל אחד מנסה לשרוד. לא היה פה את עליך הייתה אחריות להקים פה חברה ומשטרה וצבא וכו'. פה עם ישראל חוזר, אחרי 2000 שנה, מקים, גם זה פלא, עם שאלפיים שנה אין לו מסורת של איך מקימים צבא, איך מקימים כלכלה, איך מקימים חקלאות, ופליטים שמגיעים מכל, בלי שפה משותפת, מכל קצוות תבל, מקימים פה חברה, שבסופו של דבר חברת מופת. כמה שלא נגיד שיש עוד מה לשפר, בוודאי שאתה מה לשפר. חברה ישראלית היא חברה שאתה עומד בהלם. איך עם תוך 60 שנה מקים מדינה שנחשבת אחת המדינות המצליחות בעולם בכל הפרמטרים, הכלכליים, גם המוסריים, גם החברתיים, גם הצבאיים. כל הדברים האלה זה ביטוי לכך שכן, עם ישראל נרפא. וכל המחלות הקשות שעבורם יצאנו לגלות, הם עכשיו כבר לא רלוונטיות. ולכן יש פה אפשרות לקום. או אם נרצה, כבר דיברנו על זה פעם שעברה, מה המדד שלנו, מה אמת בעולם ומה לא אמת בעולם, לפי מה שעם ישראל עושה. אם עם ישראל מצליח להקים פה מחדש את ארצו, סימן שהגיע הזמן. מין זה עובד ככה. זה לא מתחיל מזה שמסתכלים במקורות, האם הגיע מחשבים חישובי קיצים וזה, עכשיו הגיע הזמן, אז אפשר לעלות. זה לא הולך ככה. היו כאלה פה ושם שעשו את זה בגלות, אבל לא בגלל זה עם ישראל עלה. עם ישראל עלה שהיה איזה דחף פנימי שהחליטו שהגיע הזמן לעלות. ובאותה שנייה שהגיע הזמן לעלות, זה סימן, כך אומר רבי ישוע מקוטנה, הרב ציודי החוזר הרבה, אחד מגדולי הדור הקודם, יש לו ספר שנקרא ישועות מלכו, אז הוא כותב שם בהקדמה, עכשיו שראינו שהתעוררה החיבה לארץ ישראל, אין אצל גדולי עולם, אין אצל עמי הארצות, אין אצל פשוטי העם, זהו סימן שהתנוצצה הרוח הגאולה. זה שעם ישראל רוצה לשוב לארצו, מוצא בעצמו פתאום כוחות לשוב לארצו, זה הביטוי לכך שזה זמן הגאולה. מה אתה חושב שם? בסדר? כן. במצבים מאוד קיצוניים, אמרה, וזה מסכה, וזה לא ירז. לא, אם אדם הוא נמצא עכשיו ביסורי מצפון ומודע על הבעייתיות שיש לו, אז בדרך כלל ישפיע על ההתנהגות החיצונית שלו. אבל שוב, אצל אדם פרטי, אתה מבין שיש הרבה פעמים דרכים לעקוף את זה. בגדול הוא מלא עכשיו יסורי מצפון, אבל בדיוק סיפרו לו שהוא זכה במיליון שקל בפיס, אז הוא עכשיו יומיים מסתובב עם חיוך על הפנים. חודשיים מסתובב עם חיוך על הפנים. שנתיים. הוא אחרי חשב, משהו כזה. אבל לטווח ארוך, בן אדם שהעולם הפנימי שלו לא מסודר, אז הוא בשלב ימצא את העניין בחוויה החדשה שהוא קיבל, ולא ימצא בו את יכולת ההתחדשות. זה מאפיין הרבה פעמים אנשים, זה לא חייב להיות כמובן רק בצורה של רשע. סתם, אדם שלא מצליח באמת להתחבר לתורה במשמעות העמוקה שלו, אז הוא נהיה עייף. ככל שהשנים עוברות, הוא נהיה עייף. בגיל 40, 50, קושי, גורר, עדיין הולך לבית כנסת, בסדר, כי זה הנועל, גם מוכן לשמוע דבר תורה בליל שבת, או קורא עלונים, זה יותר, היה לי לא מזמן, הלכתי, אני מספר לכם זה, הלכתי לפני איזה שנה, שנתיים, הלכתי איזה דבר תורה בבית כנסת, באזור מסוים בארצנו, לא אגיד איפה, אבל לא בירושלים ולא בישע, אלא באזור אחר, גם לא בצפון או בדרום, בסדר, מקום אחר בארץ ישראל, ועד שם איזשהו בליל שבת, איך שאני עולה להגיד דבר תורה, אני רואה כל הקהל, בלי להתבלבל, פותח חלוני שבת, איך אמרו לה. זהו, אז אמרתי לי, אם אתה, אני גם כותב בעלונים, חבל לכם, אני יכול להגיד לכם מה אתם כתוב, אני אספר. אז אחד אמר לי, מי כותר דברי תורה, אנחנו מסתכלים בפרסומות, מה אכפת לנו שם. בכלל, למזמן יש איזה סיפור שנזכרתי בו של הרב, אתם מכירים שהרב, הרב אריה לוין מספר שהוא והרב הלכו פעם לסוח בשדה, הלכו ככה לטייל לפני תפילת מנחה בשדה, ואז הם עברו ליד כברת דבורים. והרב קוק הלך שם, היה שם את הכברן, מה שנקרא היום דבוראי, כן, לא כברן, דבוראי, והתחיל להתעניין אותו בפרטים מאוד טכניים, איך פנויה הכברת. זה כל מה שברמות רזולוציה. אז אמר לוין, אחרי שהרב קוק סיים, פנה אליו, אמר לו, למה, מה הרב פתאום מתעניין כל כך בדבורים וכו'? אז אמר הרב קוק, עכשיו שהסתובבנו בשדה וראיתי את כל המרחבים של הנוף, הרגשתי שאם אני אתפלל עכשיו מנחה, נפשי תצא מרוב געגוע וכיסופים אל השם. לכן שאלתי כל מיני פרטים טכניים בכברות כדי ככה לרדת אל הקרקע. אז חשבתי שזה בעצם לימוד זכות, למה מחלקים על עוני שבת בבית כנסת? כי יש חשש שאנשים בליל שבת, אני אתחילו להתפלל, ומרוב כיסופים וגעגועים אל השם, נפשם תצא באמצע התפילה. לכן יש את עלוני שבת, שאתה מתעסק קצת בנסיעות לחוץ לארץ, וזה, זה גורם לבני אדם לרדת אל הפרטים, ולא לא להמשיך על. מכל מקום, איך הגענו לזה? סקרו לי עלוני שבת, מה דיברנו? כן, נו, ואיך הגעתי לזה? אתה אומר, אני מאבד חושב.
אנשים
עצובים. זהו. ברור, ברור. אבל יחד עם זה, האדם שהוא מלא אמונה, כל מה שעושה השם, הכל לטובה. הוא כמובן בגישה כללית, ברור שלא נשפוט אדם, ויש אנשים מגיעים להם חליל הצרות, שאיך אומרים, אל תשדו אותך ואחד שתגיע למקומו. אבל בגדול, אדם שהוא מלא אמונה, הוא אמור להיות אדם מלא התחדשות ושמחה. והדבר יהיה ניכר במהלך החיים שלו.
איזה דומה לאומה?
אותו דבר. כאשר אתה רואה שעם ישראל מגלה כוחות של התחדשות, בסדר? זה שעם ישראל פתאום מסוגל, אחרי 2,000 שנה של שיתוק מוחלט במערכות החיים הלאומיות, מסוגל עכשיו להקים מעצמו יש מאין כוחות אדירים של עשייה ומפעל, זה האות הגדול ביותר שנרצה עוונה, כן? וארץ כיפרה על חטאותיה, ועם ישראל יכול לשוב לה. זה הרע. כן.
הרע שיש היום, אחרי שתם את חטאים, מה
הוא נוהל? שאלו את זה קודם. הרע שאלו את זה, בגלל שהחטאים, גם שהם תמו באופן כללי, נשארו עדיין ציגים שצריכים פה טיפול. ומכיוון שעם ישראל חוזר לארצו, אמרנו, זה לא חזרה אחת חלקה. יש פה איזה משהו שצריך לצאת נגד הרבה דברים שהיו בגלות כדי לפתח פה כוחות. אז מילא דברים חיוביים גם נלחמים נגדם. עכשיו צריך לשקם אותם מחדש. יש פה איזה, אמרנו, איזה מסלול מטולטלת שלאט לאט הולך ומתאזן. נכון? אבל מכל מקום, עיקר החטאים, התומה הגדולה, הכשלים הגדולים שהיו בימי שבגללם היה החורבן, הם כבר לא נמצאים היום, בוודאי לא בעוצמה שהייתה הפעם. כן? כן. בוודאי, בוודאי. אי אפשר להתעלם מזה, בדיוק דיברנו משהו לפני השיעור. בעם ישראל, מדינה הזו זו מדינה של פעלתנים ברמות מטורפות. אין לא משנה מה הם אומרים, למה הם עושים את זה, אבל בפועל נדבר, זה נמרצות יש פה במדינה. יש, נכון, אנשים קשה להם כי הם לא מבינים, יש פער מאוד גדול, אמרנו, בין התודעה הפנימית לתודעה החיצונית וכו'. אבל זה במיקרו, כשאתה מסתכל במקרו, מדינת ישראל זה מדינה יצרנית, יצירתית. זה אגב הסיבה שהמצב כל כך מצליחה מבחינה כלכלית, הרי אין פה משאבי טבע. למה מדינת ישראל הופכת לא מצליחה כלכלית? ההון אנשים, האנשים פה הם יצירתיים בטירוף. מאיפה מגיעה יצירתיות? יצירתיות רק מגיעה מאדם ש נמצא כל הזמן בפעלתנות וחשיבה, ואיך לשפר, ואיך לשכלל, ואיך ליזום. ישראלי. זה יכול להיות גם דברים לא חיוביים, כן? איך לדפוק את השני ולא לצאת פרייר וזה, זה גם סוג של יצירתיות. אבל בוודאי שזה קיים. בוודאי, איך שלא נסתכל על זה, מדינת ישראל זה בגדר של נס, וצריך להיכנס לראש הזה. זה אין עוד דבר כזה בתולדות האנושות. עם שיצריך לשקם את עצמו אחרי 2,000 שנות גלות, שרד 2,000 שנות גלות, אחרי 2,000 שנה שהיה מנותק מהארץ שלו, הקים מדינה תוך 60 שנה, ותוך 60 שנה המדינה הזו היא נחשבת באחת המדינות המפותחות ביותר בעולם. זה משהו שאין שום דרך אחרת להסביר אותו, אלא אם כן הלך בכיוון הזה של מהלך האידאות. יש כאן איזה תהליך אלוהי שהולך ומשיב את עם ישראל הביתה. אז בואו נראה את המילים בפנים. הביסום הכללי של העולם הבא מהשפעת כוחה של כנסת ישראל, ולכל הפחות מהכרעתה החשובה, גם או בייחוד בגלותה ופיזורה, הוא ענף מביסומה של האומה בעצמה. מרב, זה שהעולם כולו מתבשם, מתבשם, הכוונה היא נהיה רוחני יותר, מתעלה יותר. אמרנו, העולם כולו, טוב, יש פה שאלה מסובך. ומשבוע שבא, נגיע אליך גם. זה שהעולם כולו מתבשם, כן, הולך ומתעלה, אמרנו העולם כולו מתקדם, אשר אינו העידן המודרני וכולי, כל זה ענף מהביסום של עם ישראל. תראו לך הרב קוק מסתכל על המציאות. לא שיש איזה עידן מודרני, ובתוך העידן המודרני הזה, עם ישראל מושפע מהתנועות המודרניות, הלאומיות, הבולגריות, ולכן הוא מחליט להקים את מדינת ישראל. בדיוק הפוך. כל ההתעוררות של העולם היא מגיעה מתוך ההתעוררות של מדינת ישראל. מתוך התערות של עם ישראל. זה הלב, וכל התהליכים ההיסטוריים העולמיים הם יונקים מתוכו. בהיסטוריה אתה לא יכול להוכיח מה קדם למה. זה שתי תופעות שהופיעו יחד. הרב אומר לך במבט פנימי, מה הביא למה? מה הביא למה? מה גרם למלחמת העולם הראשונה? זה שיורש העצר הסרבי נרצח בידי האוסטרים, או זה שהייתה צריכה הצהרת בלפור להופיע בעולם. אתה יודע. מה הביא למחלת העולם הראשון? שאלה של מבט אמוני. איך הקדוש... מה הציר שסביבו סובב העולם?
אנחנו יודעים שישראל.
כדאי, כן. אני בעד הגישה הזו. שזה משלמים לי. כן.
הפסקה הראשונה, כאילו כל פעם דורות ישראל, הפסקה הראשונה היא ממש סיכום של כל המהלך הידות, כאילו. גם על המחיר של ההיסטוריה של כל הכללית, התמצית של ההיסטוריה הישראלית, מונד ממנה, וגם...
מה, הפסקה הראשונה בפרק ו' אתה אומר?
לא, לא, באורות ישראל.
לא הבנתי מה שאתה אומר, אורות ישראל א' א'.
לא, כל פעם שאתה מדבר על משהו כללי כזה בהקשר של המהלך, גם התנועה בעולם שאין לך תנועה כזאת בישראל, גם...
כן, נכון.
כל הדברים האלה
זה... בסדר, בפסקה זו אומרת, באורות ישראל פרק א' פסקה א', הרב מביא כאן איזה פסקה מאוד תמציתית, נכון, הוא אומר את זה בעיקרון, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, וכל המציאות כולה היא פועל יוצא שלה, נכון? מהלך הידיעות, הוא לוקח את העיקרון של פסקה א', ומתחיל לפרט אותו, תראה איך זה מופיע גם במציאות. בכל מקרה, אומר הרב, אז... הנה, ועכשיו מרב, איך אנחנו רואים שהאומה נהייתה בריאה ומתוך כך העולם כולו עברי? החוטא אשר נפשו הוא טמאה, כל עוד תומתו בו ישכב בבושתו ומכשול עוונו נגד פניו. כאשר אדם נמצא, שוב, בתחושה של כישלון, תחושה של, של חטא, תחושה של חוסר שלמות, אז מה הוא אומר? ישכב בבושתו ומכשול עוונו נגד פניו, וזה סימן טוב לו, שהוא מרגיש בושה ו... ולא מסוגל לפעול, כי הוא באמת חש שהוא לא ראוי להופיע בעולם הזה. וגם אם יתגבר בכוח הזות מצח, רק מעט יעמוד ואמרת תשוח עליו נפשו וישוב וישפל בקרבו. גם אם הוא נסה באופן צור לעקוף את הבעיה וכזה הזות מצח, נסו קצת להתעורר, זה משהו זמני. אין לו את המנוע הפנימי שילך וינהל את חייו. רק אחרי רצותו את אבונו, יחוש מחדש את תארתו ואת עצמו, וישוב לו כוחו, גבורת רוחו ועוז פניו. על מנת שבן אדם יבריא בצורה מלאה, ויפתח החיים של מסלול, של עשייה, של התקדמות, של דינמיקה, זה רק אם אדם מגיע לסוג של שלמות פנימית. זה מה שיוצר את ההתחדשות התמידית כל הזמן. כנסת ישראל אומר הרב, בכל ימי גלותה ידע את אבונה וחשה את מחובה הרוחני בחולשה של כלימה פנימית. עם ישראל לאורך כל הדורות לא מצא כוחות לשוב לארץ ישראל. לכאורה היו עוד זמנים שהיה אפשרות לשוב לארץ. היו כל מיני הזדמנויות במהלך הגלות, שהיה פה, אפילו אחרי החורבן, כמה מאות שנים אחרי החורבן, היה איזשהו ניסיון לעלות לארץ ישראל, על ידי חכמי ישראל, אותו רבי ישוע, שניסה להוביל איזה מהלך לבניין בית המקדש, היה אפילו איזה מלך נוצרי, אולו גליאנוס, שניסה לבנות את בית המקדש, וזה מפליא, כי הוא ניסה לבנות את בית המקדש, והוא נהייתה שריפה, והלך כל הבניין שהוא ניסה לבנות שם, והוא עצמו מת באיזה גם אסון, לכן הוא זכה במיתולוגיה הנוצרית, הוא נקרא גליאנוס הכופר. זה השם שלו, שניסה להשיב את עם ישראל לארץ. היו, ובמהלך, למשל, בימי הביניים, היה איזה יהודי בשם שלמה מולכו. שלמה מולכו. היה איזה צעיר קריזמטי, שם באזור ספרד, שהיה לו איזה סגן, דוד הראובני, שאחרי זה היה קשור לכל ההתעוררות של שבתאי צבי, והם ארגנו איזושהי תנועה לשוב לארץ ישראל. והמלך קרל הגדול היה, אז ככה היה שלב שממש נתן להם סיוע וכו', וזה גם לא הצליח. היו ניסיונות. יותר מזה אומר הרב קוק. כל אנשי השם שהיו בכל דור ודור במשך הגלות, אשר גם במצב של גלות איומה והשפלה נוראה, מדכא רוח ונפש, התעלו להיות אנשי קודש עליון, לא יכלו להכניס בקרב האומה בכללה רוח גבורה ותרומות עוז בולטת וגלויה. כל אנשי השם, מי לא דיבר על זה שצריך לעלות לארץ ישראל? הרמב"ן דיבר שעלות לארץ ישראל ועלה לארץ ישראל. הרמב"ן עולה לו לבד, הוא מספר שם איך שהוא עולה והוא מגיע לירושלים ומוצא בכל ירושלים שני אחים סיידים יהודים. זה היה שני יהודים בכל ירושלים. בסדר? והולך מקים שם, מכנס את הרמב"ן וכו'. הרמב"ם גם מנסה להיות לארץ, לא ברור אם עבר שם, לא עבר שם, הולך לשם מצרים. הגאון מבינה, דיברנו על זה, מארגן, והוא עצמו גם מבין אגב, התחיל לעלות וחזר מסיבה לא ברורה. כן נראה, זה גילוי שמימי שהוא לא צריך לעלות וכו'. רבי יהודה הלוי עולה גם, עוזב את כל הגלות, הוא היה שם הרי ריש גלות, התלמיד חכם המרכזי, כל הגלות השתחווה לפניו, עולה פה לארץ ישראל בשביל למות ולהידרס תחת רגלי פרש ערבי שם בדרך אל הכותל. כל גדולי ישראל אומרים כאן, לעלות, 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 ועם ישראל לא עולה. איך אפשר להסביר את זה? תשובה, כי לא הייתה עדיין בשלות פנימית.
דוגמה אישית.
לא, עשו הכל. ניבו, ניסו לעורר, שום דבר. ובסוף, דווקא שמגיע הרצל, בום, פתאום הכל מתפרץ. תשובה, זה לא הרצל. הרצל יותר גדול מהגאון מווילנה, יותר גדול מרבי יהודה הלוי. לא, אלא, היה פה איזושהי בשלות פנימית של האומה, שהלכה והתבשלה, התבשלה, התבשלה, הכל, זה עוד לא היה שייך, עד שהגיע הרגע, רק שהגיע הרגע, הכל מתפרץ. כל מה שאנשי השם, כל גדולי ישראל, שמשך כל הדורות כולם דיברו על זה, הם בנו פה איזה משהו שהלך, והלך והתעצם בפנים, עד שבא לידי ביטוי. זה הצורה שמסתכלים על ההיסטוריה היהודית.
כן? גם לא הייתה לו ברירה בגלל שהייתה שואה.
זה בא יחד, אתה מבין? א', השואה הייתה רק המכה בפטיש, מה שנקרא. אני מדבר עוד לפני השואה. סתם התעוררות הציונות.
השואה
גרמה
לאנשים להבין ש...
השואה, אמרתי, זה היה בסוף. זה היה מה שנקרא המסמר האחרון בארון הקבורה של הגלות. אחרי שכבר יש תשתית לאומית יהודית בארץ ישראל, שהיא שוב יהודי, בסדר? ועדיין רוב עם ישראל לא עולה, יש פה איזה רוח מפרק קרים, משבר סלעים ומכריח את כולם לעלות לארץ. אבל גם לפני עכשיו, מה פתאום קרה בשנת 1850 פחות או יותר, 1890, שפתאום התחילו לעלות קבוצות יהודים לארץ ישראל? מה? מה השתנה? 2000 שנה הם מדברים איתכם צריך לעלות. 2000 שנה יש לכם פוגרומים. מה?
מסלם
הפוגרומים. אז למה אני מסלם דווקא עכשיו ולא קודם? מה יש דווקא? הפוגרומים שהיו בסוף המאה ה-19 היו יחסית פוגרומים לייט. מה זה פוגרומים? נהרגו גם עשרות יהודים בקישינב, מה נדבר? במסעי צלב שחטו אלפי יהודים. מה קרה? מה תשובה? אתה צודק, שזה משהו שמצטבר, אבל הרב נותן פה משהו עוד יותר עמוק. זה לא רק איזה סבל שהולך ומצטבר. יש פה איזה משהו שעם ישראל לא היה בשל במהלך 2000 שנה. ואחרי 2000 שנה, עכשיו שפתאום אתה רואה שכולם מתעוררים ועולים, סימן שהגיע בשלות, סימן שעת הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצן. זה שמעת לכם לגבי הדיון הידוע הזה, שלושת השבועות, הזכרנו את זה כבר פעם, שהם אומרים שאסור לעלות לארץ ישראל כי יש שבועה שלא יעלו כחומה. יש לזה הרבה הסברים, איך לענות על השאלה הזו, סתם הדבר פשוט שמתי פה פוסקים הלכה על פי מדרש, בגלל איזה מדרש אתה עכשיו קובע הלכה לעם ישראל לדורות, יש מצוות יישוב ארץ ישראל, כל הדורות, אז מה אם יש מדרש? אבל יותר עמוק מזה, הסיבה, מסביר הרב קוק במקומות, שלא יעלו כחומה זה לא שבועה חיצונית, אלא זה שיקוף של המצב של עם ישראל. כל עוד עם ישראל לא מוצא כוח בעצמו לעלות כחומה, הסימן שהוא צריך להישאר בגלות. כאשר עם ישראל מוצא כוח בעצמו לעלות כחומה, אתה רואה, בוא נגיד, עם ישראל לא שואל את המדרש, עם ישראל גם לא שואל את הרבנים. תראו מה קורה פה. לפני 150 שנה, עם ישראל התחיל לעלות לארץ ישראל, למרות שרוב הרבנים אמרו לו לא לעלות. הגדולים אמרו לעלות. אבל הרוב, מה שנקרא, ההנהגה התורנית, החברתית של עם ישראל בגלות, אמרו להם, תשארו. הציונים היו בודדים בהתחלה. היו גם נחשבים כיוצאים נגד הממסד התורני. ולא רואה, יש לו עזר שום דבר. לא היהודים המתבוללים, לא להבדיל הרבנים, לא אותם אלה שאנו אחלם בגלות, לא עזר שום דבר. עם ישראל חוזר לארץ ישראל. סימן שהגיע את הגאולה. כן. לא. זה גם, אבל לא. למה ללכת לכיוונים כאלה? תמיד יש תהליכים כאלה שמתברר בעם ישראל דברים. אני אגיד לך שהגלות לא, אומרים לך חז"ל למה הייתה הגלות, לא בגלל זה. לא כתוב שהגלות הייתה בשביל לברר מי נאמן ומי לא נאמן. גלות הייתה, היה שנאת חינם, עבודה זרה, גברת, שפיכות דמים, כמו שראינו, ההתמוטטות של חברה הישראלית. אתה צודק שזה תהליך שגם עשה את הבירור שלו. אתה יכול להגיד שגם עכשיו אנחנו נמצאים בארץ ישראל, יש פה תהליך בו, נכון? הארץ מקיעה את מי שאינו ראוי לשבת עליה. אבל להגיד עכשיו שכל הסיבה שחזרנו לארץ ישראל כדי לעשות פה מבחן מי מתאים ומי לא, זה לא הגישה. זה מצטרף, זה משהו שנלווה. טוב, יש פה שתי שאלות. ככה, אין כמעט יישוב שאין שם 5 בתי כנסיות ובתי מדרשות, וכל אחד חושב שרק אצלו נמצא האמת. האם מישהו מביע דעות שלא מתאים למה שהוא קיבל מסבתא שלו, מיד יוצא עם שופר תרועה חרם, 3 סימני קריאה. רפורמים, סימן קריאה. האם זו אהבת חינם? כן, תשובה, אם זו השאלה. זה שקצת צועקים אחד על שני בית כנסת, אתה משווה את זה למה שהיה בזמן בית שני, בחייך. גם צריך לקחת פרופורציות, כל המריבות שיש שם בעם ישראל, זה פינאץ, בסדר, קצת צועקים, קצת מחימים, מה מישהו פה באמת לא מתחתן עם יהודי אחר בגלל הדעות שלו? זה לא המציאות שלנו היום. מה זה? כן, לא, עוד פעם, נכון שיש לצערנו הרבה מחלוקות בעם ישראל וכוחות שזה, אבל זה לא ברמות של עוד פעם, של הורגים אחד את השני, או שמקימים פה שני עמים, חס ושלום. רוב עם ישראל חי יפה מאוד אחד עם השני, לא צריך להגזים. קיצור, גם אם יש כמה בתי כנסת בשכונה, זה עוד לא הופך את זה לשנאת חינם. כן, שאלה אחרת. אם עם ישראל חזר לארץ ישראל, הוא באמת רואים שנמחלו עוונותיו, מדוע עדיין המשיח לא הגיע? איך ומתי התקיים התהליך של ביאת המשיח? זה תלמיד שלי מחיפה, אני רואה לפי השם. הוא יודע כאילו הוא יודע שזה יציא טריגר, וזה אכן הוא שאל את השאלה. יצור, משיח, כבר הסברנו כמה פעמים. משיח זה לא מישהו. משיח זה גם מישהו, אבל עיקר משיח זה תהליך. והמשיח כבר הגיע. בסדר? זה שאנחנו חזרנו לארצנו, זה כבר חלק מביאת המשיח. ובעזרת השם, ככל שנתקדם יותר, המשיח ילך ויתקדם. איך זה יהיה בדיוק? זה שואל מה יהיה התהליך? אני לא יודע. לא יודע איך בדיוק זה יקרה, דבר אחד ברור שהתהליך ילך ויתקדם, וכל יום שעובר, כל יהודי שיושב בארץ ישראל, כל ניצחון של צהל, כל כלכלה, כל רגש, כל משהו שמתגלה, משהו אמיתי שמתגלה פה בארץ ישראל, זה חלק מאהבת המשיח, שגם יהיה איזה שלב, שיהיה גם דמות אחת, שתהיה משיח בן דוד, שתנקז אליה את הדברים האלה. אבל זה לא משהו שיהיה אז, זה משהו שכבר נמצא כבר היום. בואו נסיים רק את הפסקה. אומר הרב, כל אנשי השם שהיו בכל דור ודור במשך הגלות, אשר היו גם במצב של גלות איומה והשפלה נוראה, מדכאת רוח ונפש, התעלו להיות אנשי קודש, קודש עליון, לא יכלו להכניס בקרב האומה בכללה רוח גבורה והתרומות עוז בעת וגלויה. אמרנו, אנשים פרטיים היו כאלה שעלו לארץ, אבל בכללה, כלל האומה לא עולה, כלל האומה נשאר בגלות. עוד פעם, יש הרבה גבורה שכן מתגלה שם. מתגלה שם גבורה של שרידות, מתגלה גבורה של מסירות נפש על התורה, מסירות נפש על היהדות. אנשים מוכנים לקפוץ למדורות הלהבות ולא חלילה לצאת לשמד. גבורה אדירה. אנחנו לא מזלזלים בזה. אבל אומר רב, זה גבורה, זה לא רוח גבורה והתרוממות עוז בולטת וגלויה. זה לא גבורה גלויה, זה גבורה סמויה. זה גבורה של שרידות, שיש לה גם הרבה יפה. אבל הרב אומר פה, יש גבורה אחרת. וזה גבורה לא רק לחכות, לשמור על תורה ומצוות ולחכות מתי יתחלף היודנרט, אלא יש גם גבורה לפרוץ את הגדרות ולעלות לארץ ישראל. זה גבורה מסוג אחר. והגבורה הזו התגלתה רק ב-100 השנים האחרונות. 2000 שנה הגבורה הזו נעלמה מעם ישראל. וזה שעם ישראל שם מגלה אותה ב-100 השנים האחרונות, זה ביטוי לכך, שהגאולה בה. וכל גדולי ישראל לא יכלו להכניס בקרב האומה בכלל הרוח גבורה בולטת וגלויה. למה? כי הנשמה הכללית של האומה הייתה צריכה להתקדש ולהתאר מתומתה. הנשמה של עם ישראל עוד לא נתקנה מכל הבעיות של הגלות. קור הברזל של צירוף זה הייתה הגלות עם כל פחדיה ומחוביה האיומים. הנה, עכשיו רואה לנו, הרב בשני משפטים חוזר לנו על הדברים. מה הייתה הגלות? דבר ראשון, היה שם פחדים ומחובים שמרקו את עם ישראל, שהכריחו את עם ישראל להעמיק בעצם. ימי הבית השני היו הכנה טובה לפיזור והיום. אמרנו, בית שני זה הסוג של איזושהי צדה לדרך לקראת הגלות. קיבלנו את התורה שבעל פה, נתן לנו מטענים רוחניים שיכולנו לשרוד איתם את הגלות האיומה. השביתה הארוכה מעסקי מדיניות וסכסוכיהם השקיטה לתקופות ארוכות את הרוח הכללי של כנסת ישראל, הדיות לדי זמן ודי ניסיון להעמיק יפה בחשבון עולמה. זה שאלפיים שנה לא התעסקנו בחיי חברה, בענייני לאומיות, בדברים שקשורים אל העולם הזה, זה נתן עכשיו אלפיים שנה של התכנסות פנימה, של העמקה רוחנית, של בירור, ש"ס, פוסקים. עם ישראל הולך ומאזן כוחות שהיו חסרים בו בסוף ימי בית ראשון ושני. ועתה, כאשר ערכו הימים, וירושלים לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה, החלה האומה בכללה להרגיש את טהרתה, את בור כפיה וצדקת נפשה. יש איזו תחושה בעם ישראל שזהו, הגיע הזמן, אפשר לחזור. ואם זה את חפצה, לשוב לתחייתה. איך זה בא לידי ביטוי? רגשותיה הלאומיים מתרפקים לשוב אליה. שוב, זה גם דבר מדהים. איך אחרי אלפיים שנה יש עוד נשארו עוד רגשות לאומיים? אין דבר כזה בעולם. עם שאלפיים שנה לא היה בארצו. מאיפה? מאיפה זה הגיע פתאום כל היכולת הזו ללכת ולמות פה בקדחת, ללכת ולהיאבק? היה פה משהו שכל הזמן היה בסתר, הלך והתעצם, רק שהוא הרגיש שהוא לא יכול לפרוץ, באיזה שלב המחסום נפרץ. ועם זה את חפצה לשוב לתחייתה, רגשותיה הלאומיים מתרפקים לשוב אליה, והחפץ לשוב אל קינה, אל מקומה והארצה, הולך בהלוך וגדול. אמנם לא תדע עוד את נפשה, הנה כאן זה התשובה לכל השאלות. אז למה אנשים לא מבינים את זה? נכון, כי זה נעשה בצורה תת-הכרתית, כל התהליך הזה. עם ישראל לא יודע בדיוק מה קורה איתו, אנשים מונעים פה מתהליכים היסטוריים, תהליכים אמוניים. אמנם לא תדע עוד את נפשה, מה עם בעלה הרוח, מה ערכו וכוחו, שהם לא יודעים מאיפה זה יגיע להם. אם יש ספר שנקרא, מילי, השם שלו סיפורי ארץ ישראל, זה ספר שהוציא אותו בשנות ה-60, שהוא אוסף כל מיני יומנים אישיים של בני העלייה השנייה והשלישית. כל מיני יומנים. קראתי זה פעם, פשוט מדהים, נדמה לי שקוראים לזה ככה, סיפורי ארץ ישראל. מתארים, אנשים כותבים על עצמם, יש שם זה, מספר שם איזה אחד, יהודי, כמובן לא דתי, אחד מהחלוצים, שהוא חולה בקדחת, כן? הוא נהיה שם מעלה לארץ, ולא יודע איפה, בגדוד העבודה וזה, חולה בקדחת, והוא מתחיל לכתוב תוך כדי הזיות, על מה הוא חולה מזמן שהוא חולה בקדחת, הוא חוזם איך ארץ ישראל פורחת, ואיך יהודה המכבי בא אליו, ודוד המלך, ומנסים להרים אותו, כאילו מאיפה, מאיפה זה הגיע אליך? זה הזיה, זה משהו שמגיע מאיזה עולם פנימי, זה לא מתוך הכרה. כאילו, אתה הרי לא דתי, נכון? אתה לא, אתה עלית פה לארץ כי אתה רוצה להתנער מכל כל הסיפורים האלה, סיפור לך בתלמוד תורה. מה, איפה? הם לא יודעים איפה זה בא. יש כאן איזה משהו, איזה רוח אלוהים שדוחפת שם את העניינים שלכו, תעשו את זה. הולכים, בלי לחשוב, למות פה, העיקר שתקום פה, יקום פה בית לאומי לארץ ישראל. אמנם לא תדע עוד את נפשה, מאין בא לה הרוח, ומה ערכו וכוחו. הייתי גם לא מזמן איזה סרט תעודה על אותם אלה שהניפו את דגל הדיו במלחמת השחרור. כן, יש איזו תמונה ידועה, אתם מכירים, נכון, שכבשו את אילת. מה שאז נקרא, נכון? תמונה כזו של אחד עולה על דגל ותולה וזה. אז עשו בכבוד 60 למדינה או משהו כזה, עשו איזה שחזור של התמונה. משהו כזה, אז גייסו את כל מי שנשאר בחיים מאותה תמונה, מסתבר שדווקא הרוב נשארו, והטיסו אותם לאילת, כולם אנשים מבוגרים, 80-90 וזה, הטיסו אותם לאילת, ועשו שם כזה צילום שחזור כזה, כבר לא יכלו כמה לטפס על הדגל, אז העמידו שם איזה סולה, אבל אז זה היה כזה כתבה עליהם, אז תוך כדי כתבה, דיברו איתם, וזה, זה היה מדהים, הם כולם, השאלה שנשאלה שם שוב, למה עשיתם את זה? מה גרם לכם, אותו בחורים צעירים, לסכן את החיים שלכם, להילחם שם? כולם לא, לא, אחד אחד, אמרו שהם לא יודעים בדיוק. זה מה שקובלה, זו הייתה התקופה, חלקם אפילו הביאו צער על זה, כן? היום כבר, מה שנקרא, שהם כבר בשלב של אחרי הדבר הזה, אבל עוד פעם, אם יהיה אותה משהו לא בבחירה, מהלך כזה, שכן, זה מה שצריך לעשות עכשיו. כי אחרי 60 שנה שההכרה הולכת ונשחקת עם התרבות שקיימת היום, אז הצד הנשמתי כבר נראה לא מובן. ואז הם שואלים את עצמם למה עשינו את זה בהם. מה זה? בסדר, את אנשי הפלמ"ח לא הניע תנועת ההשכלה, אנשי הפלמ"ח זה לא הנקודה. כן, הם הלכו, מסרו את החיים שלהם, ונהרגו גם בכמויות. פעם הם לא... היינו, למה? זה מה שהיה צריך לעשות. והיום הם מסכנים, הם לא שייכים לתורה, לא שייכים למהלך הזה. אז כשהם מסתכלים על זה במבט חילוני לאחור, אומרים למה באמת עשינו את זה. זה היה מצער לראות שם, היו שם כל מיני משפטים מאוד קשים. אמרו שם, זו לא המדינה שבשבילה התפללנו, השתלטו עליה גורמי ימין, דתיים, וזה... כן, בסדר, זה ידוע, יש על זה הרבה מחקרים על דור הפלמ"ח, שהם עכשיו הם ב-20 שנה, מי שעוד שרד, נמצאים במשבר אדיר, בכל ה... כי זה גם דור שגדל על כל האתוס שלה, להיות צעיר וחזק, ועכשיו הם כבר מבוגרים, זה גם קשור פה לכל ה... וחסרי עונים, זה גם חלק מכל השבר של הציונות החילונית בצורה הפשטנית שלה. אבל מכל מקום, אני רק מה הנקודה שאני רוצה להגיד, שוב, אנשים... באו ומתו כאן, בלי להבין למה. מה שאומר הרב, לא, אמנם לא תדע עוד את נפשה, מה אם בעל הרוח ומה ערכו וכוחו, אבל בסתר הלב, אומר הרב, מבפנים, האומה מבקשת את דודה, שואפת אל האורה האלוהית שתגלה ותראה עליה באדר גאונה, כי מעולם ושנים קדמיה. מה שמניע כל הזמן זה משהו פנימי, שהולך ומקדם את עם ישראל, אלא גאולה השלמה, וזה ימשיך, וזה ימשיך. לא משנה מה יקרה, לא משנה כמה ישטפו את עם ישראל ושטויות, יש פה משהו שילך ויתקדם, והמשיח יגיע, בסדר, על כורחנו, בין נרצה ובין אם לא. כן, שאלה, ואז יש פה כמה שאלות פה, רק שנייה אחת, אולי רק כן זה, ואז השאלה שלך היא לסיום. האם המשיח הוא אדם שיבוא ויגל את עם ישראל, או שזהו תהליך? תהליך. וגם אדם בסוף, יש גם אדם בסוף, אבל זה לא העיקר, העיקר זה התהליך. תם אבונך בציון לא יוסיף להגלותך, פקד אבונך בת אדום גילה על חטאותייך. טוב, שהוא זורק פה פסוק, אני מבין, כתמיכה למהלך. מסכים. השם שלו זה פפול. יפה, יש פה משהו מבריק, האנשים פה עם השמות, אני אכתוב את השם, מבטיח להגיד את זה בו באינטרנט, רק לא צריך לעשות כינויים של אינטרנט. כן, בבקשה. אפשר
להגיד שעכשיו הגאולה מחכה בעצם שדור המדבר
יעמוד, זה משפט חריף, אבל אני לא יודע אם זה ביטוי להגיד שדור המדבר יעמוד, גם דור המדבר יכול לשוב בתשובה ו... אבל אתה יכול להגיד שבפועל ברור שיש פה תהליך, ותהליך זה גם עניין של דורות שהולך ומתחלף. אם אתה מסתכל על עם ישראל כמרקם חיים אחד ולא כפרטים, זה יצא שכן, שאבותינו בנו פה משהו, לא כולם זכו, אנחנו זוכים, וגם אנחנו לא בנינו יזכו, אבל הם זוכים בשמיים, כן? הם מתחברים לנצח ישראל ולא בחרים אותם. מה זה?
את שני, אבל ההסתכלות שהם עבדו יותר קשה.
ההסתכלות ש...
הם עבדו יותר קשה,
פיזית. מציאה פיזית, אתה צודק, פיזית.
עוד פיזית, גם החזיקו עמדה יותר
קשה. אני חושב שהחזקת עמדה שלהם הייתה יותר קלה משלנו. כי הם שוב, הם פעלו במשהו לא בכירי. זה נכון, הם עבדו באופן מטורף, משהו שאנחנו היום לא מסוגלים לעשות דבר כזה, מסירות נפש, מסירות גוף כל כך מוחלטת, כן, שבאדם עוזב הכל והולך לעבוד בגדוד העבודה, וכל החיים להילחם פה בלי... זה נכון.
גם נפש, כל הרצון להמשיך.
צודק, אבל זה סוג אחר, זה היה מאוד מאוד, עוד פעם, בלי ברירה, כאילו הם לא ידעו שיש משהו אחר. ההתמודדות שיש היום, אתה צודק, שיהיה צד שהיא יותר קלה, וצד גם יותר קשה. היום, שכח, אנחנו נמצאים היום במצב של בלבול מוחלט, זה לא היה בזמנם, בזמנם המטרה הייתה מאוד ברורה, הם לא חשבו עליה יותר מדי. זה היה ברור שצריך להקים פה מדינת ישראל. זה היה ברור שצריך להשתכן. זה היה ברור שצריך להגן על עצמנו. היום, אנשים, למרות שמבחינה פיזית, הם עובדים בהרבה פחות, מאוד לא ברור להם שום דבר. ויש ייסורים שהם אפילו צד שהם יותר גדולים. וההתמודדות היא גם יותר קשה. ההתמודדות שלנו היום היא צד שהיא בהרבה יותר קשה מההתמודדות שהייתה בזמנו של הרב קוק או בזמנו של הרב צבי יהודה. כי הם אמנם חידשו פה חידוש גדול, אבל סופו של דבר עם ישראל היה באיזה אזימות בכיוון הזה, של לאומיות וכו' וכו'. היום אתה מתעסק עם אנשים שרחוקים לך שנות אור, ואיך עכשיו אותם אתה מצליח לעורר ולהשיב אותם למהלך הזה בצורה מלאה ואמיתית, זה תהליך מאוד מאוד מורכב. לא, אבל הם לא הקימו את הארץ. אני מדבר על אלה שעזבו את התורה והמצוות. אותם אנשי העלייה השנייה ושלישית, רביעית וחמישית, שהקימו פה את מדינת ישראל. דתיים זה סיפור אחר. דתיים עברו תהליכים. עברו תהליכים אחרים, אבל הם המיעוט. רוב עם ישראל לא היה כך. רוב עם ישראל זנח את התורה, והקים פה את הארץ במאמצים אדירים, אבל בלי יותר מדי חשיבה. ועכשיו הוא, שהוא מתחיל לחשוב, הוא לא מבין מה הוא עושה פה. וכאן זה התפקיד שלנו, אתה מבין? עכשיו זה... עכשיו זה השלב הבא, שיגיעו אנשים שיודעו להסביר לעם ישראל מה אתה עושה פה, ואיך כל הכוחות האלה והעוצמות האלה הם צריכים להופיע מתוך קדושה. וזה תהליך ארוך, מסובך, שיש בו הרבה נפילות, הרי גם שהוא גורם המון התנגדות מחלקים בעם ישראל כלפי אותם אלה, ראה ערך מה שקרה השבוע. עם הרב דוב ליאור, זה קשור לזה. יש המון חלקים בעם ישראל שהם מזהים, שיש פה איזה ציבור שהוא נושא על גבו איזה סוג של אחדות, של כוחות שמאיים על כל תפיסת העולם שלהם כמו שהיא. וזה גם חלק מהבור הזה, איך מתמודדים עם המציאות הזו. יש הרבה עבודה, ונמשיך בה בעזרת השם. כמו שאמרתי, תחילת השיעור משלו היה, צריך בשבועיים הקרובים לא יהיה שיעור, תגש עוד שלושה שבועות, נסיים אז גם את המאמר בעזרת השם. אתם יכולים להתחיל לאגור אוכל ושתייה לסיום של המאמר, נעשה פה איזה מסיבה.